כיוון שדברי המהר"ל בנויים על הגמרא, אז אנחנו נחזור לקרוא את הגמרא כדי להבין בכלל למה מתייחס המהר"ל. כמובן שהמהר"ל ממשיך לברר את ענייני התשובה לעומקם. הגמרא היא גמרא במסכת עבודה זרה. כן, בעמודה ימנית באמצע, תסתכלו תחילת פסקה, דף קופנון ח', ובפרק כמה בעבודה זרה. אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. ככה כתוב בחומש דברים. וזה אומר, והפסוק הזה מתייחס לזמן שבני ישראל עמדו בהר סיני, משמע שבהר סיני לבבם היה שלם עם השם. שהרי השם אומר מי ייתן והיה לבבם זה שהיה להם בהר סיני, להם ליראה אותי כל הימים. הלוואי וכל הדורות יעמדו באותו לב שלם בו עמדו במעמד הר סיני. סימן שהם היו באמת שלמים מאוד באותו זמן. והיינו דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, ודבר דומה נאמר הפעם לא על ציבור שלם אלא על היחיד, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, כלומר לאותו מעשה שנחשב לו כחטא, דכתיב וליבי חלל בקרבי. כלומר שדוד המלך הוא היה אומר שאין לו ליצר כוח לשלוט עליו, ולא ישראל ראויין לאותו מעשה, דכתיב מי ייתן והיה לבבם זה להם להירא אותי כל הימים. טוב, אז עכשיו שבאמת זה היה ככה, אז בכל זאת חטאו, ולמה עשו? אלא לומר לך שאם חטא יחיד, אומרים לו כלך אצל יחיד שעשה תשובה, אף אתה עשה תשובה. ואם חטאו ציבור, אומרים לכו אצל ציבור שעשו תשובה, אף אתם עשו תשובה. וצריכה דאי השמוינן יחיד משום דלא מפרסם חטאי, אבל ציבור דמפרסם חטאי אמה לא צריכה. והיא כתב רחמן הציבור משום דנפי שברחמי, אבל יחיד אמה לא צריכה. והיינו דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי נתן, מהי דכתיב נאום דוד בן ישי ונאום הגבר וקמל שהקים עולה של תשובה. עד כאן דברי הגמרא. מה שלמדנו אתמול, פשט הגמרא הוא שלא ישראל בסיני ולא דוד בזמנו היו בעצם מוכנים לחטא. הם לא היו שייכים לחטא. טוב, אז איך בכל זאת, תודה. אז איך בכל זאת קרה שחטאו? כדי ללמד את הדורות הבאים שאפילו שאדם יחטא בחטא נורא חמור, כמו שמייחסים לישראל בסיני חטא העגל, עבודה זרה, לדוד אחר כך עם מעשה בת שבע, דבר שהוא קשור לעריות, אפילו שיקשלו בחטאים כאלה חמורים, דלתי תשובה לא ננעלו. אם הם חטאו, נו, אז ועשו תשובה ונתקבלה תשובתם, אז אני, כל אחד עכשיו ילמד על עצמו כל וחומר, ולא יתייאש, ואפילו נפל ונכשל, עדיין הוא יודע שדרך התשובה פתוחה לפניו. ורשי הסביר על אותה גמרא שבאמת ישראל הם היו, ככה אומר רשי, גיבורים ושליטים ביצרם, ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם, אלא גזירת מלך הייתה, לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. אז המהר"ל על הגמרא הזאת, וכולנו מרגישים את זה, אמר שהגמרא הזאת היא מפליאה מאוד. כי מהגמרא הזאת משמע שאם זה היה מצידם, הם לא היו חוטאים, וכדי לתת שיעור לכל הדורות הבאים בכוח התשובה, הקדוש ברוך הוא גרם להם חלילה שיחטאו. שזה דבר שהוא מאוד מפליא כשחושבים על זה. איך יכול להיות שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יכשיל מישהו בחטא, אפילו אם המטרה היא טובה? איך אפשר להעלות דבר כזה על הדעת? שהקדוש ברוך הוא יחטיא מישהו, עוד כל ישראל בחטא העגל, ודוד מלך ישראל, כל זה כדי שכל הדורות ילמדו את כוח התשובה. איך מישהו אמר, מצווה בא בעבירה. נרוויח מזה שאפשר לחזור בתשובה, ובשביל זה הפסדנו את ישראל שחטאו בחטא העגל, ואת דוד מלך ישראל שאחר כך במשך כל הדורות צריכים ללמד עליו זכות. אז איך יכול להיות דבר כזה? גמרא מפליאה ביותר. לפי הפשט של הגמרא זה מאוד מפליא. כדי לברר את הסוגיה הזאת, המהר"ל מביא שני הסברים לאותה גמרא. הסבר אחד למדנו אתמול, והסבר אחר בעזרת השם נלמד היום. אז קודם כל נזכיר את ההסבר שלמדנו אתמול. ההסבר שלמדנו אתמול, שוודאי שלא הקדוש ברוך הוא הכתיא אותם, כדי שאחר כך ילמדו מזה שאפשר לעשות תשובה. אלא בדרך כלל צדיקים במדרגה כזו גבוהה, כמו ישראל בהר סיני ודוד מלך ישראל, יש עליהם שמירה מיוחדת שבל יקשלו ובל יחטאו. יש עליהם השגחה מיוחדת. כמו שהמהר"ל מביא, רגלי חסידיו ישמור. ממה? מן החטא. רגלי חסידה ישמור מן החטא. והם מה כתוב על הרשעים, ידידיה? יפה. זאת אומרת, זה על אדם צדיק יש בכלל כוח מיוחד שמלווה אותו, שהוא לא יצטרך לעמוד בניסיונות כאלה שיחטיאו אותו. ובמקרים האלו של ישראל בסיני ושל דוד מלך ישראל באותו מעשה, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם שמירה מיוחדת. כלומר, הוא לא הכתיא אותם חס ושלום, אבל לא הייתה עליהם שמירה של הגנה מפני האפשרות של חטא. למה? זה אנחנו עכשיו יודעים. כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. זאת אומרת, ודאי הקדוש ברוך הוא לא הכשיל אותם, אבל גם הקדוש ברוך הוא לא שמר עליהם. עכשיו, ער בכל זאת. נו, הם היו כל כך גדולים.
הוא בדק בזה לגנב.
הוא השאיר את הפרצה פתוחה. יפה. אז עכשיו, איך חטאו? כן, כי הם היו בעלי כוחות מאוד גדולים. ואנחנו יודעים את העיקרון שגול הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז בדרך כלל, אף על פי שאצל הגדולים יש כוחות גדולים, בהתאם למדרגתם, יש גם שמירה גדולה. והקדוש ברוך הוא שומר אותם מכל ניסיון ומכל ביזיון, כמו שאנחנו מתפללים כל בוקר. במקרה הזה, לא. במקרה הזה, בלי שמירה. וזה גרם לכך ש... כיוון שלא זכו לאותה שמירה מיוחדת שבדרך כלל זוכים לה, אז הם נכשלו.
אבל זה לא היה זה דבר זה.
זה זה מסכת עבודה זרה דף דלת.
דלת,
נכון, עמוד בית. זה לימוד ראשון. איך לתרץ את הגמרא הזאת. עכשיו אנחנו נראה לימוד שני. הלימוד שני נמצא ועוד. תסתכלו בעמודה שמאלית למעלה, ועוד. שמונה שורות בעמודה שמאלית למעלה. עוד פירוש. איך קרה שישראל במעמד הר סיני ודוד מלך ישראל חטאו, למרות שהם היו צדיקים גמורים, שבדרך כלל הם לא היו נכשלים. ועוד. כי לא הייתה הגזרה על אלו. דהיינו, ישראל, שהיו באותו דור, שיחטאו. רק שהייתה הגזרה מן השם יתברך, שיהיו חוטאים ויעשו תשובה. ויהיה השם יתברך, מקבל אותם. ומזה נדע, כי הוא יתברך, מקבל השבים. הן הכלל, הן הפרט. ודבר זה היה מסייע אל החטא שתצא הגזרה אל הפועל. ואם לא היה הגזרה מאחר שהיו צדיקים, לא באו לכלל חטא. רק שהייתה גזרה בעולם שהוא נמצא עם חוטאים, אשר יעשו תשובה. תשובה, הסבר שני של המהר"ל, הקדוש ברוך הוא לא גוזר על אף אחד באופן ספציפי מיוחד שיחטא. לא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יבטל את הבחירה החופשית של האדם לחטאה. לא, זה לא מצאנו. ההפך. ברור שהקדוש ברוך הוא לא יביא את האדם לידי חטא. ההפך, הוא רוצה בהצלחתו של האדם. רק בסדר האלוקי של הנהגת העולם, הקדוש ברוך הוא הכין אפשרות כזאת. שמה? שיהיו בני אדם שיחטאו ויעשו תשובה. כדי שיסוד התשובה יהיה בעולם. והקדוש ברוך הוא יש הרבה הנהגות. אחת מסדרי ההנהגה, אחד מסדרי ההנהגה, מה זה? זה שיהיו בני אדם גדולים שיחטאו, ויעשו תשובה, וילמדו בכל הדורות, שגם גדולים שחוטאים, יכולים לתקן את עצמם. מה? אז איפה ילמדו? אז אם זה בלי, אני מבין מה שאתה אומר. אז איך זה יקרה תשובה? איך זה? אז אם ככה, נכון, זה יותר מתוק. כן, אבל בסופו של דבר, אז איפה תשובה? אם באמת אדם לא נכשל ולא נופל, וזה לא יהיה לימוד לכל החוטאים, מה שאתה אומר. אתה אומר, טוב, יתעלו. בסדר? אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיסוד התשובה שעוד נברא לפני שנברא העולם, יהיה בעולם. איך יהיה? חטא. אם לא חטא, מי שחוטא לא ילמד. תגיד, טוב, הוא גדול, נהיה גדול עוד יותר. מזל טוב. מה חשבת? שגדול לא יכול להיות גדול עוד יותר? אבל שגדול נופל, חוטא, ואנחנו קמנו ונתעודד. איפה, מאיפה נלמד את זה?
לא ראינו את זה בכל המצוות האחרות.
מה?
לא ראינו את זה בכל המצוות האחרות.
למה לא?
בסקירת שבת, בשבת כן ראינו.
מצאנו בהרבה דברים ככה.
שיש דוגמה
כזאת של אפשרות שדבר ייווצר וילמדו מזה דוגמה. מה? כן, אז זה שבת, יש לנו שבת במדבר, נכון, אתה צודק.
יש דעה של המקושש.
כן, זה מה שהוא טועה. כן, צלופחד.
אבל זה לא מבחר מצוות מסוימות ש...
כן, אז הסברנו כבר אתמול שמדובר בעבירות הכי חמורות, אגב. זה שלושת עבירות הכי חמורות פה. כי עגל זה עבודה זרה, דוד זה גם גילוי עריות וגם אוריה החיתי, כלומר שפיכות דמים. זה באמת נוגע לשלושת העבירות הכי חמורות של יהרג ואל יעבור. כלומר, אם אתה לומד על שלושת העבירות האלה, אז על הכל ודאי. נגמר הסיפור. אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יוצר מצבים בעולם. הקדוש ברוך הוא יוצר מצבים בעולם. ש... אני יודע מה... ש... הוא יוצר מצבים שילמדו שצריך שפיקוח דפש דוחה שבת. שכיבוש ארץ ישראל דוחה שבת. מתי יכבשו את יריחו?
שבת.
שבת. הקדוש ברוך הוא סידר ככה. שכיבוש יריחו יהיה בשבת. זה, לדעת המפרשים, אחת מן הסיבות שבגללן יהושע הטיל חרם על יריחו. למה יהושע גזר חרם על יריחו, על העיר ועל הרכוש, עד שנכשל אחן? הוא אמר, לא נהנים מדבר שבא בשבת. עכשיו, לכבוש את העיר, אין ברירה, מצווה. אבל ליהנות מן הרכוש, לא. אין בזה מצווה. הפוך, צריך לפרסם שמחללים שבת רק לצורך פיקוח נפש. זה הרי הקדוש ברוך הוא יצר את הדבר כזה, שדווקא בשבת נצטרך להילחם, כדי שתלמדו. אחר כך השאלה הזאת התעוררה בזמן החשמונאים. שכידוע בתחילת המלחמה, החשמונאים סירבו להילחם בשבת. והיוונים תפסו את זה צ'יק צ'ק, והם היו באים נגדם בשבת. והיו מוסרים את נפשם למות על קידוש השם, כדי לא לחלל שבת. מה, הם לא יעבדו שפיקוח נפש דוחה שבת? כל ילד לומד את זה, בגיל 5. אז איך הם לא ידעו? לא, הם ידעו. הם ידעו. רק הם אמרו ככה.
הם
למה? מותר להחמיר?
לא.
אסור להחמיר. חס ושלום. אוי ובוי למי שמחמיר ולא מחלל שבת כדי להציל חיים. אוי ובוי לו. שופך דמים. יאשימו אותו, שופך דמים. שבת! שופך דמים. לא, לא בגלל זה. בגלל שהם אמרו, היוונים גזרו שלוש גזרות על ישראל. מה היו שלוש הגזרות? שבת.
חודש.
כן, חודש. ומילה. אז אמרו ככה. הם מצאו פטנט היוונים כדי שלא נשמור שבת. נלחמים נגדנו בשבת. כלומר, המלחמה היא לא רק בגלל שנלחמים. מטרתם האמיתית היא שלא נשמור שבת. אז לכן בדרך כלל נכון שפיקוח נפש דורש שבת. אבל במקרה הזה צריך למסור את הנפש. ישבו בדין של החשמונאים ואמרו, חשבון לא נכון. למה? כי אם לא יישארו יהודים, אף אחד לא ישמור יותר שבת. לכן צריך לחלל שבת. כדי שישמרו שבת. זה הכלל הידוע. חלל עליו שבת אחת, כדי שישמרו שבתות הרבה. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יוצר מצבים. תגיד, זה טוב לחלל שבת? לא. אז למה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצבים כאלה? כי הוא רוצה ללמד דבר גדול בעולם. שכיבוש ארץ ישראל דוחה שבת. שהצלת ישראל דוחה שבת. אז הקדוש ברוך הוא יצר מצב כזה, שילמדו מזה לכל הדורות הבאים, שתשובה אפשרית. אז זה לא שעכשיו הוא אמר, אלה שבאו להר סיני, יצאו ממצרים, ובאו לקבל תורה, יחטאו בחטא העגל. לא. דוד, מלך ישראל, אני אכשיל אותו בחטא בשבע. לא. הוא לא גזר דבר כזה. הוא גזר שיהיה דבר כזה בעולם. עכשיו, אומר המהר"ל כלל מאוד גדול. כשמשהו נקבע בהנהגה האלוקית, זה עכשיו מוכן ומזומן. בקלות אפשר להיתפס לזה. ולכן אחרי שהקדוש ברוך הוא גזר שמצב כזה ייווצר בעולם, אז הדבר הזה היה מוכן ומזומן. עכשיו, מי נתפס לדבר כזה? הכי גדולים. זה הכי גדולים שנתפסים. למה? כי הכי גדולים הם גם עם הכוחות הכי גדולים. ולכן, אותו דור שהוא היה דור דעה, דור המדבר, כידוע נקרא דור דעה, והמהר"ל מסביר בנצח ישראל, שבני ישראל עלו בזמן מעמד הר סיני למדרגה עצומה, שבכלל קשה לנו לשער אותה, עד כדי מצב שחזרו למדרגה של אדם הראשון לפני החטא, אז זה מצב מאוד לא נורמלי. זה לא מצב טבעי המצב הזה. זה מצב שהוא מאוד שברירי. להיות במדרגה כזאת כל כך עליונה בעולם כזה, זה מצב מאוד שברירי. זה לא מחזיק.
בלי שמירה.
בלי שמירה, יפה מאוד. על זה צריכה להיות שמירה. אם אין שמירה מיוחדת, זה כמו שכתוב שיש כאלה שצריכים שמירה. למה? כי הם במצב שברירי. חתן. זה מצב שברירי. הוא עולה למדרגה של שמחה. אין שמחה כשמחת חתן וקלה. אבל בעולם שלנו, שמחה שלמה אין. זה מתגלה אצל חתן. תיזהר, הוא צריך שמירה. זה מסוכן. תלמידי חכם, תלמיד חכם. אסור לו להסתובב לבד בלילה, זה מסוכן. מה קרה? זה מצב שברירי כזה, אדם שלם, מלא תורה, מלא חוכמה, מלא צדקות, זה מצב שברירי. במצבים שבריריים מחייבים שמירה. אז ישראל היו במצב שברירי. דוד המלך זה מצב שברירי. למה? כי זה המלכות בשלמותה. זה מצב שברירי, הוא בסכנה. דוד המלך, כל החיים שלו היה בסכנה. קרא ספר תהילים, ואתה תגלה שכל החיים שלו, דוד, היה בסכנה. פעם האויבים מבחוץ, פעם האויבים מבפנים. פעם בעלי לשון הרע, פעם בעלי חיצים. לא משנה. כל הזמן הוא בסכנה. אם זה לא גוליית, אז זה שאול. אם זה לא שאול, זה פלישתים. אם זה לא פלישתים, זה אויבים אחרים. אם לא זה, אבשלום. אם לא אבשלום, חטא בת שבע. זה, הוא במצב שברירי. דוד המלך הוא כל הזמן על חוט דק. למה? כי זה מדרגה יותר מידה שלמה למציאות כפי שהיא עכשיו. העולם הוא עוד לא מוכן לקלוט מדרגה כל כך שלמה. אז כשמופיע דבר כזה בעולם, זה וזה עומד על חודק
מול הגזרה.
כן, ועכשיו ירדה כבר גזרה לעולם שיהיה דבר כזה שיהיו חוטים ויעשו תשובה. נו, אז זה נתפס אצל מי? אצל מי שנמצא במצב הכי שברירי כזה, וזה ישראל במעמד הר סיני. הם היו במצב מאוד שברירי. זה מצב שעלו למדרגה שהיא למעלה ממלאכי השרת. מה שהקדוש ברוך הוא לא נתן למלאכים, הוא נתן לישראל, הוא נתן להם תורה. דוד אותו דבר. דוד במדרגתו כמלך, הוא במדרגה עצומה. זה מה שמסביר המהר"ל. בואו נקרא את זה עוד פעם. ועוד, כי לא הייתה הגזרה על אלו, דהיינו ישראל שהיו באותו דור שיחטאו, רק שהייתה הגזרה מן השם יתברך שיהיו חוטים ויעשו תשובה, ויהיה השם יתברך מקבל אותם. זה גזרה כזאת הייתה בעולם. מה זה גזרה? גזרה הכוונה סדר של הנהגה. הקדוש ברוך הוא קבע סדרים של הנהגת עולמו. אז אחד מן הסדרים שמופיע בעולם, חטא ותשובה. ומזה נדע כי הוא יתברך מקבל השבים. ומזה כל העולם ילמד שהתשובה היא אפשרית. אין הכלל, אין הפרט. ודבר זה היה מסייע אל החטא, שתצא הגזרה אל הפועל. ואם לא היה הגזרה, ואם לא היה דבר כזה, כלומר סדר אלוקי כזה שבעולם, יתגלה חטא ותשובה. מאחר שהיו צדיקים, לא באו לכלל חטא. רק שהייתה הגזרה בעולם שיהיו נמצאים חוטים, אשר יעשו תשובה. רק הכוונה, אבל הייתה גזרה כזאת. ובאותו רגע שיש גזרה כזאת, אז זה מוכן. יבוא כל מי שיזדמן לזה, ויכול להתקל בזה. ומכל מקום, בוודאי הם היו החוטאים. עכשיו, תבין, שבוודאי זה לא הקדוש ברוך הוא הכתיא אותם. הקדוש ברוך הוא אפשר את זה. זה לא שהוא עשה את זה, הוא אפשר את זה. יש הבדל. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מאפשר, יש דברים גדולים שהוא עושה. למשל, יוצר אור ובורא חושר. עושה שלום ובורא את הכל. כתוב בפסוק בישעיה ובורא רע. אם כן, כתוב פעמיים. בורא חושר, בורא רע. מה זה בורא? בורא זה לא עושה. בורא זה אומר שהקדוש ברוך הוא יוצר אפשרות כזאת. הבריאה הזאת קיימת בעולם. אבל היא לא תתגלה בעולם, אלא על ידי עוד מעשה. אשר ברא אלוקים, מישהו צריך לבוא לעשות. אז הקדוש ברוך הוא בורא רע. ככה כתוב בנביא ישעיה. ואם אדם לא יעשה רע, אז לא יהיה רע. יש אפשרות של רע. דוגמה, אדם וחווה. יש בגן עדן נחש. ואם חווה לא הייתה מדברת עם הנחש, אז לא, היה בעולם חטא. אבל האפשרות קיימת. עכשיו, היא תדבר או לא תדבר, זה כבר לא ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא לא קבע, תדבר, לא תדבר. רוצה לדבר, דברי. הקדוש ברוך הוא ברא. הכוונה יצר את האפשרות הזאת. אומר המהר"ל, אותו דבר כאן לגבי ישראל בהר סיני, ולגבי דוד במעשה בת שבע. יש דבר כזה מוכן בעולם. מי יבוא? יבוא מי שיבוא.
ברוך שזה
דוד? ודאי שלא. זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. ברוך שזה לא, זה ודאי שלא. זה יכול להיות מישהו אחר. זה לא היה חייב בכלל. אם זה היה חייב שיהיה דוד, אז אין לו בחירה חופשית. אז למה הוא נענש? ככה המהר"ל שאל קודם. איך אפשר להעניש? זה הרמב״ם בשמונה פרקים, אומר ששכר ועונש שייך רק בדברים שיש בהם בחירה. דברים שאין בהם בחירה, בוודאי לא שייך שכר ועונש. איך אפשר להטיל שכר ועונש איפה שאין בחירה? אין שכר ועונש על זה שאתה רעב או לא רעב. אתה רעב, קבל עונש. זה, מה זאת אומרת? זה לא תלוי בי. אני לא בוחר בזה. אם כן, ברור שאם יש שכר ועונש, זה אומר שיש בזה בחירה. אז אם כן, זה מוכן בעולם, מי יתפס בזה? זה כבר לא ריבונו של עולם קובע, כן? רצית לשאול משהו?
לא.
מה אתה אומר?
כמו אישה בהיריון, היא חייבת לשבור של הבנת ריבון.
כן, חיים, בגלל שזה חיים. נכון, חיים זה דבר עדין, צריך לשמור עליהם, נכון. אז אומר, אמר עלו, מכל מקום בוודאי הם היו חוטאים. כי לא היה הגזרה על אלו שיחטאו כלל. לא הייתה הגזרה אלוקית דווקא על אלו שיחטאו. בטח שלא. רק כי סידר השם יתברך, שסידר התשובה בעולם הזה, מסייע להם שיחטאו. כיוון שהקדוש ברוך הוא מאוד היה חפץ, שבעולמו סדרי תשובה יתגלו, זה מאוד עלול להביא למצב שבו אדם יחטא. זה מאוד עלול להביא לזה. כי תשובה מזמינה תיקון. וכדי שיהיה תיקון, לכאורה צריך להתגלות חיסרון. כי אם לא חיסרון, תיקון על מה?
תיקון
מניין. תיקון מניין. אלא ברור שמצב כזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שבעולמו, כן, אנחנו בעולם התיקון, כלומר עולם שמזמין תיקון, תשובה, הוספה, השלמה. אז אם כן, זה אומר מתוך זה חיסרון. זה כתוב מיד בתחילת מעשה בראשית. בראשית דבר האלוקים את השם ואת הארץ. נפלא. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. למה? ויאמר אלוקים, יהי אור. אז אם אין חושך, אתה רוצה ש... אם אין חושך, בשביל מה צריך לעשות אור? זהו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכללים של החיים בעולם. בהתחלה אידיאל, אחר כך מציאות חסרה, פסוק שני, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. פסוק שלישי, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, עולם התיקון, השלמת החיסרון. זה סדר כל הבריאה. גם הבריאה מצד הטבע וגם הבריאה מצד ההיסטוריה. וחכמים זיהו בפסוקים האלה גם הסדר ההיסטורי העתידי. זה ברור. עכשיו, מצב כזה הוא אכן מזמין אפשרות של חטא. הזדמנות לחטא. ייתכן כישלון, אבל אפשר להשלים. בסופו של דבר, אם כן, ראינו שכל אחד בגדלותו, עם ישראל ככלל בהר סיני, דוד כמלך, כלומר כיחיד, אבל שהוא שלם, באמת נתפסו בדבר הזה, נפלו ותיקנו. והם תיקנו. כן? מי רצה לשאול? כן, יוסף.
חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא סידר להם את המחיות,
לא סידר להם.
אפשר להם. נתן את האפשרות.
סידר בעולם אפשרות של חיסרון ותשובה.
ידוע שהשטן
מופיע
שם גם בעוצמה גדולה.
כן, זה אותו דבר. נכון. אותו שטן שאתה מדבר עליו, שהראה להם את משה רבינו מת, זה כל מה שהמהר"ל עכשיו מסביר. להגיד שטן, זה לשון ציורית, שהיא בכוונה בלתי מובנת לאנשים פשוטים. זה בכוונה. חכמים הסתירו סודות בצורה ציורית. אומרים לאנשים שטן, הם רואים קרניים, זנב, עניינים. טוב, תשאיר את האנשים וזה. כן? והסוד זה מה שהמהר"ל מסביר עכשיו. זאת אומרת, מידת החיסרון. מידת החיסרון שיש בעולם, זה היצר הרע, זה השטן, זה מלאך המוות. ככה כתוב במסכת סוכה, שמידת החיסרון העולמית, יש לה שמות מגוונים. אז אותו שטן שהופיע אז במעמד הר סיני, ואותו שטן שגירה את דוד המלך לחטוא, זה מה שהמהר"ל מסביר עכשיו כאן. זה הכוונה. כשאומרים השטן, לזה מתכוונים. למידת החיסרון העולמית, שיכולה לגרום למישהו ליפול. אבל אם אדם רוצה, הוא יכול לא ליפול. זה לא קל. כי המידה הזאת היא לפי מדרגתו של האדם. הכלל אומר ככה, ככל שהאדם הוא יותר גדול, אז מידת החיסרון יכולה להיות גדולה יותר. זה הכלל. אז לכן אצל אנשים פשוטים, צוחקים, אומרים, אני הייתי חטא, אנחנו היינו נכשלים בחטא העגל? ודאי שלא. מי הולך למה כזה לחקוד מסביב לעגל מזהב? זה שטות. אתה רואה את עצמך עכשיו עושה מחולות וריקודים מסביב לעגל הזהב? איזה מין דבר כזה? כן, אתה לא היית שם. ולא, אין לך את הכוחות שהיו להם. ולמשל, אתה לא ראית מה שהם ראו. כן? למשל, ברור שאף אחד לא ילך לחבק היום עץ. אז איך היו מחבקים עצים ואבנים? ואיך בזמן המלכים הייתה עבודה זרה זבוב? שהיו לוקחים זבוב, מחבקים זבוב, מנשקים זבוב? השם ירחם. איך יכול להיות דבר כזה? תשובה, כי אתה לא רואה כלום. אתה רואה זבוב, זה רק מרגיז אותך, אתה רק רוצה להרוג אותו. אבל אם אתה היית עם כוח ההבחנה שלהם, אז היית רואה את החיים עולים בעץ. היית מתרגש אם היית רואה את החיים עולים בעץ, ואיך העץ הזה חי ונושם. ואם היית במדרגה של שלמה המלך, שמבין את שיחת הציפורים ושיחת העצים, אז זה כבר היה משהו אחר. כבר היית מתרגש בצורה אחרת. וזה מה שקורה. כיוון שהיו להם כוחות הרבה יותר גדולים, הם גם היו במצב שברירי הרבה יותר גדול. זה לא מרוב טיפשות, זה הפוך. זה מרוב חוכמה. מוסיף דעת, מוסיף מחוב. זה לא פשוט. ככל שהאדם הולך ונהיה גדול יותר, הוא מבין מה שאחרים לא יכולים להבין. ולכן גם הוא צריך זהירות הרבה יותר גדולה. כמו שהרמב״ם כותב בהקדמתו לפרקי אבות, שהמסכת הזאת היא ניתנה לצורך תיקון המידות של החכמים, הדיינים, כהכנה למדרגת הנבואה. זה משהו אחר. צריך בשביל זה שמירה מאוד גדולה. ככל שאדם הוא יותר גדול, הוא צריך שמירה יותר גדולה. זה מה שאנחנו לומדים. והם ברוב גדלותם, גם ישראל במעמד הר סיני, וגם דוד המלך באותו זמן, שהוא היה במדרגה עצומה, כן? שאנחנו ודאי לא משארים לעצמנו מה הייתה מדרגתו. הוא היה במצב שברירי, וזה יכול היה להתאפס, אומר לנו המעל, באותו חטא. וזה מה שקרה. אבל זה כולל לא רק הנפילה, אלא גם התקומה, שזה התשובה. רק כי סידר השם מתברך, שסידר התשובה בעולם הזה, מסייע להם שיכתרו. ואם לא הם היו חוטאים, אז תאר לעצמך שישראל שהיו במעמד הר סיני ודוד המלך היו מתגברים, כי הם לא היו חייבים לחטוא. אז מה היה קורה אם הם היו מתגברים? יפה, אומר המהר"ל, ואם לא הם היו חוטאים, היה נמצאת התשובה בעולם על ידי אחרים. בסדר. לא קרה כלום. כן? גם לדברים רעים אפשר להגיד אותו דבר, אגב. למשל, פרו יכול היה לטעון, מה זאת אומרת? אני לא מבין למה כועסים עליי. אני בסך הכל מקיים מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. התנדבתי. מה קרה? זה לא אני המצאתי את הגלות לישראל. לא אני המצאתי את הגלות לישראל. הגלות לישראל נאמרה כבר לאביהם הראשון. אז למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותו? אבל מי אמר שזה חייב להיות אתה? למה אתה מתנדב? לא רק שאתה מתנדב, אתה עושה את זה באידור. מהדר ברישות. מי ביקש ממך? אז זה צריך לדעת שאומנם הקדוש ברוך הוא קובע שיש סדר מסוים בעולם, ובאמת בברית בין הבתרים לא כתוב גיגר יהיה זרעך במצרים. מדייקים המפרשים.
בארץ לא להם.
בארץ לא להם. כתוב מצרים? לא כתוב מצרים. למה אתה החלטת פרעה שזה מצרים? אז לכן אתה לא יכול להסתתר מאחורי הטענה שהדבר הזה כבר נגזר. נכון? מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. אז במקרה של פרעה מגלגלים חובה, גלות, על ידי חייב, פרעה שהוא רשע, ובמקרה שלנו מגלגלים זכות התשובה על ידי זכאים. מי זה? ישראל במעמד הר סיני ודוד מלך ישראל חי וקיים. זה מה שמסביר המהר"ל. אם לא הם, אז הם מישהו אחר. ואם לא הם היו חוטאים, היה נמצאת התשובה בעולם על ידי אחרים. כי לא סידר השם יתברך, רק שתהיה התשובה נמצאת בעולם על ידי חוטאים. זה מה שהוא סידר, זה מה שהוא אפשר. הוא הכשיר את המציאות לדבר כזה. אמנם ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול להכשיר את המציאות, שתהיה שלמה בלי נפילה, בלי חיסרון. כמו שהקדוש ברוך הוא היה יכול לא לשים נחש בגן עדן. ואם הוא לא היה שם נחש בגן עדן, מעולם חווה לא הייתה פוגשת נחש, מעולם אדם ראשון לא היה חוטא, ומעולם לא היו חוטאים אחריו. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא לא עולם כזה סידר. הוא אפשר אפשרות של חטא. האם הוא גזר על אדם הראשון וחווה לחטוא כמו שהרבה חושבים? לא. כן. בבקשה. כן. מה אתה אומר, ידידיה?
והמיטה לא הייתה
בעל העולם. כי לא סידר השם יתברך רק שתהיה התשובה נמצאת בעולם על ידי חוטאים. ולכך אמר, כי לא היו ראויים לחטא. עכשיו חוזר המהר"ל לדייק בדברי הגמרא, שלא היו ראויים לחטא. כן? רבי, ואיינו דאמר רבי יוחנן, אני קורא בגמרא בשורה החמישית, ואיינו דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה. רק כי השם יתברך שגזר וסידר התשובה בעולם, על כל פנים זה מסייע. כלומר, אם לא הייתה גזירה כזאת בעולם, אז ברור שהם לא היו חוטאים מעצמם. כן. נכון, בדיוק. זה לא, לא היו חוטאים. זה מצב שבו, כמו משל למה הדבר דומה, יש שני סוגים של אנשים בעולם. אנשים בריאים ואנשים חולים. אנשים בריאים אמורים להיות בריאים כל הזמן. אז איך קורה שאדם בריא בכל זאת נהיה חולה? חיידקים. ואם לא היו חיידקים? אם לא היו חיידקים, הם אף פעם לא היו חולים. כי הם בריאים. לעומת זה, יש אנשים שהם חלשים. או מטבעם, או באשמתם. אלה שהם לא בריאים, שהם חלשים, הם חלשים, והם לא בריאים גם לחיידקים. החיידקים זה מסכן אותם עוד יותר. אבל הם ממלא ככה, מצב כזה. אז מה שבדיוק מסביר המהר"ל, עם ישראל בהר סיני ודוד המלך במדרגתו העליונה היו על תקן של לא ראויים לחטא. אם לא זה שהקדוש ברוך הוא סידר סדר כזה בעולם, זה דברים עמוקים מאוד. לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ולא דרכיי, דרככם. זה צריך לדעת. אנחנו לומדים להכיר שיש דרכי השם. למה אנחנו חייבים ללמוד את זה? כי עלינו גם להתכונן ולהכין את עצמנו לכל המצבים. יבוא אדם ויגיד, אני לא רוצה מלחמות. אתה צודק. מישהו רוצה מלחמות? לא. אבל יש. למה יש? כי יש. כי יש. מה לעשות? אז עכשיו, אם אתה תבוא ותגיד, אני לא רוצה למלחמות, לכן אני לא מתכונן למלחמה. אומר הרמב״ם, אתה אדם מחזרי. כיוון שאתה לא מתכונן למלחמה, בעולם שיש בו מלחמות, מי ייפגע? החבים מפשע. אתה לא תצא להגן על מי שצריך להגן עליו. כי אתה חי בעולם שיש בו מציאות, כאילו המציאות הזאת לא קיימת. אתה מסתכן, ואתה מסכן אחרים. נכון, היינו רוצים עולם בלי מלחמות, אבל זה לא קיים. כרגע. לעתיד לבוא בעזרת השם, וחיתתו חרבותם לעתים, לא יישא גוי אל גוי חרב. כן, אז הנביא אומר שזה לעתיד לבוא, אבל לא עכשיו. עכשיו, כרגע, זו המציאות. כרגע, בעולם, הקדוש ברוך הוא סידר אפשרות של חטא. לכן, תיזהר ממנו. אל תלך כעיוור באפלה, ותגיד, לא, אני לא אחטא. למה? אין חטא. יש. זה מוכן ומזומן. מחכה לכל אחד בפינה. ואף אחד לא שמור מזה, אם הוא לא דואג לזה, שהוא לא יחטא. אז זה מכל מקום, אחרי שזה כבר קרה, זה דבר מאוד מצער שזה קרה, בכל מקום נלמד דווקא מהשלמים האלה שלא היו ראויים לאותו חטא, נלמד מהם שדרכי תשובה פתוחים. וגם מי שנפל, אפילו במדרגה מאוד עליונה, דרכו פתוחה לפניו לתיקון ולתשובה. זה ההסבר השני של המהר"ל לאותה גמרא. אם כן, המהר"ל הביא שני הסברים לאותה גמרא מפליאה, איך יכול להיות שישראל ודוד חטאו למרות שלא היו ראויים לאותו חטא, או כי הקדוש ברוך הוא הוריד שמירה, או כי הקדוש ברוך הוא יצר מצב כזה בעולם, ואפשר שמי שיתקל בזה יחטא דווקא משום גדלותו. שלום.